שלזינגר, אני מבולבל, אני מזיע.
מה קורה? אבל באמת תסביר את זה, כי אנשים לדעתי גם בבית כבר לא מבינים כלום.
מה זה משנה?
אני לא מבין מה קורה.
בעיקר, המלצות, מי יומלץ, מה יומלץ, מה זה משנה?
מה קורה?
תראו. זה מגיע היום בלילה לנשיא, לנשיא יש על פניו כמה יממות, שלוש יממות להחליט. מה שאנחנו כבר יודעים זה שסבב המלצות כזה נוסף לא יהיה, זאת אומרת שבאים וכזה הכל רשמי, אם יש למישהו טלפון לעשות לו אין בעיה שיקבלו. עכשיו יש פה סוגיה מאוד מאוד מעניינת, תהיו איתי. עלתה מחשבה אתמול בגוש הימין להמליך את בנט, זאת אומרת שהליכוד החרדים, הציונות הדתית, ימליצו על בנט, והוא יבוא לנשיא ויגיד לו, תקשיב, יש לי 59 ממליצים. מהצד השני יבוא יאיר לפיד, אומר, יש לי 45 ממליצים. מה אתם חושבים שאמור לקרות במצב כזה?
לכאורה בנט צריך לקבל.
בדיוק. נכון, ובכן, אתמול הבהירו בבית הנשיא, לאנשים ששוחחו איתם בעניין הזה, שלמרות שגם אם בנט יבוא עם 59, הוא לא מתכוון לתת לו את המנדט, אלא ייתן את זה או ללפיד או לכנסת. למה? כי מבחינת הנשיא זה עוד מאותו דבר. זאת אומרת, הוא כבר ניסו בגוש הזה, ועכשיו הגוש השני ינסה. כל אחד יבוא וישאל, האם זה התערבות פוליטית של הנשיא, כן או לא, לא יודע, אראל, אתם תפחו על זה ביניכם. אבל זו הסיטואציה. אני יכול להגיד לכם שיש כמה אנשים בימין שאומרים שמאוד כועסים על הדבר הזה, כי היי, אתה בסוף צריך לבוא ולהמליץ, אתה בסוף צריך לקבל, אם הוא בא ואומר לך, תשמע, יש לי רוב, יש לי סיכוי יותר גדול.
אז למה ממליצים בכלל? כן, זה מה לטרוח.
כן, אם הנשיא יודע על מי הוא רוצה להטיל את
ההרכבה.
אז יעשה את זה. בדיוק, ולא משתחררים מהמחשבה שהנשיא, אפילו יש פה איזושהי התערבות פוליטית קלה, למרות שזה כמובן במסגרת שיקול דעתו החוקי.
אבל אם נגיד לבנט יש היום בערב 61, יותר מזה, נגיד שניים מרם באים וממליצים על בנט.
עכשיו לנשיא אין שיקול דעת, אם בנט מציג 61 חתימות, של המלצות, לנשיא, זה המקרה היחיד של הנשיא, אין שיקול דעת, והוא חייב להמליץ על...
אגב, מה קורה?
מה, אנחנו נראה שם חתימה בנימין נתניהו על הטופס הזה? חבר הכנסת בנימין נתניהו ימליץ על בנט?
אני חושב שהרבה יותר קרוב, שאתה תראה בנימין נתניהו מחוץ לרשות, מחוץ לבלפור, אתה יודע.
לא, אבל היום בערב, שהוא יביא את, נגיד יקרה הדבר הזה, יש שם חתימה של בנימין נתניהו שממליץ על בנט, אני לא רואה דבר כזה קורה.
ברור.
בוודאי שכן, מה אתה מציע?
הוא הציע לו רוטציה.
מה
אתה מפלפל את המוח? ואני אומר לך שלאורך כל הדרך, הטענה בימינה הייתה, שאם ייתנו להם את הרוטציה, שר ביתם. זה מה שהם אמרו לכולם, הם זה התדרוכים. זה אני קיבלתי תדרוכים כאלה.
רגע.
הם אמרו שהם, הילד שקד אמר מתחילת הדרך, אני מנסה להביא את שר, שמעת גם ב... הקלטה אתמול, שאני מנסה עדיין להביא את שר, אני מנסה להביא את שר, תראו, בסוף, וצריך לומר את זה, בימין הצודקים בניתוח הפוליטי שלהם, הם אומרים, אנחנו, אמרנו, אנחנו עם נתניהו, אנחנו, יש לנו שבעה דברות, אנחנו עם נתניהו, אין פה זה, מה באים הריכוז ואומרים, לא, הם לא הפעילו מספיק לחץ על שר, זה הטענה שלכם?
לא, הטענה אחרת, שלזינגר, אם אני בא לשחק איתך פוקר, איתך ועם רואי, ועומד מאחורי מישהו, ומסגלה את הקלפים שלי. הרי אם בנט היה בא, מה שנתניהו אמר לו מההתחלה, אומר, אני מלא בממשלת הימין. אם לא ממשלת ימין, נלך לבחירות. אז מה, איזה ברירה הייתה לשר? אבל שר יודע, אני צריך לחכות, ייגמר ה-28 הימים של נתניהו, בום, בנט איתנו, כי הוא אמר את זה. אז אין פה בכלל, אז אין פה בכלל שוט, אז הכל כאילו, אז הכל חרטה, ואני כמו מטומטם אכלתי את ה... אתה יודע, בגלל החיבה האישית שלי לשני האנשים הללו, ולמרות שראיתי הייתי את זה מול העיניים, הייתי מספיק מסונבר, ואני אומר לך, לא, באמת, מבחינתי,
כן, מה? מה שאתה אומר עכשיו,
כן.
זה שאתה אומר, אם הם לא אמרו, אז שר היה בא, עוד פעם, אז אתם כל הזמן תולים את זה בעניין של שר היה בא, בוא אני אתן לך משהו יותר קל, היית משכנע, יושב על סמוטריץ' במשך חודש, יושב עליו, ואז מעמיד את בנט במבחן אמיתי, בבקשה, יש לך מבחן
שיקל אמיתי, אבל זה הנרטיב שלהם,
אין שום סיכוי לשכנע את סמוטריץ'
לזינגר, אבל זה לא הגון,
מחר.
אני אגיד לך למה. כי אם בנט אומר, והוא אמר וגם כתב במפורש, שאם ביבי מוותר על ראשות הממשלה ראשון, אז אפשר להקים ממשלה. זו הייתה, זה היה הנרטיב שלהם.
נראה, לא הם תואמים שר.
עכשיו, מה אתה בעצם בא ואומר לי? אתה בא ואומר, הרי, תראה, יש לך פה את כל שלל הרבנים של הציונות הדתית, של החרדלים, של הקו, למעט אלו של בצלאל. זה לא עובד, זה לא עובר. השאלה עכשיו גם, אבל מה זה משנה, מה אנחנו מתווכחים בינינו?
אתה מפנה את האשמה לנפתלי בנט, בגלל שסמוטריץ' לא מוכן להתאמר.
כן, כי הוא שיקר, כי הוא שיקר. אני אסביר לך למה. מה זה שיקר?
כל כך רגיש לשקרים, אראל, של פוליטיקאים, זה מדהים, אני לא ידעתי שאתה כל כך רגיש.
טוב, בסדר.
אני חשבתי שאתה איש קצת יותר חזק.
לא, יש משהו אחר. אם אתה בא ואומר, תשמע, אם אני מקבל שנה ראשונה רוטציה, אני, זה שובר את הדדלוק, אז אני...
אבל יכול להיות שהוא חשב שזה יספיק, שהוא יביא צו, זה לא יספיק.
זה עדיין לא העניין. זה עדיין לא משנה. האש שלכם, האש שלך הראל מופנית לכיוון נפתלי בנט ואילת שקד, במקום להיות מופנית, נגיד, לגדעון סער, איש הימין, אידיאולוג ימני,
עליו אני לא סומך, תגיד לי, אתה יודע, אתה מדבר פה עכשיו בבן אדם, באמת אני אומר לך.
אז תבקר אותו אידיאולוגית.
אני אפילו לא עניין של אידיאולוג, אני אגיד לך מה, על בנט ועל שקד שמחתי, על גדעון סער מראש לא שמחתי, אתה מבין? זה ההבדל. אני האמנתי להם.
אבל אין להם, הם באים ואומרים, אנחנו איתך.
לא, הם לא באים ואומרים. אם אתה בא ואומר, שלזינגר.
סגל, תקשיב, אם מחר סמוטריץ' בא, ואומר, טוב, אני אצא הכל בסדר. מה אתה חושב שקורה? האם בנט מצביע בעד או נגד?
אני חושב שלא תהיה לו ברירה, כי הוא אמר את זה, אני מצביע.
אז בזה גמרנו, ברירה לא ברירה, עם פרצוף חמוץ, בלי פרצוף חמוץ, בזה גמרנו את האירוע.
אבל שזינגר, תיקח עכשיו, תשאל את השאלה שלי. אני אשאל את השאלה, אם נפתלי בנט, כשהיה נכנס, שהיה את ההמלצה על גוש ימין, היה אומר מלכתחילה, זה או ממשלת ימין, או בחירות. אני לא הולך לממשלת גוש השנאה הזאת. האם לגדעון סער הייתה ברירה, היה צריך להחליט, או בחירות, או להצטרף לממשלה שנפתלי ראשון. לא, אותו דבר, אני יכול להשים לך את זה. אז אתה יכול להביא את זה מפה ומפה.
העניין הוא צריך לשים את זה על השולחן, הוא גם קצת אחרת. כדי, ואם יש ביקורת שאפשר כן לתת אותה לנפתלי בנט ואולי גם לתקשורת, זה כן בעניין הזה. כדי להקים לממשלת בנט ולפיד, הולך נפתלי בנט להפר הבטחות שאם נתניהו היה מפר אותם, היו בלופים הסרטונים שלו מ-8 בבוקר עד 12 בלילה, היו בערוצים בלופים איך הוא מפר הבטחות. ההבטחות של נפתלי בנט הן הבטחות סופר דרמטיות. אני לא אתן ללפיד, אני לא אשב עם מרץ, הוא עם בדין בהג. הבטחות באמת אחד אחרי השני. אני כבר לא מדבר על ההבטחות של מרץ, אותם האנשים שקראו לו פשיסט וקיצוני, ועכשיו מתחננים אליו, בוא תהיה ראש הממשלה שלנו. זאת אומרת, מערכת ממשלת בנט לפיד תהיה מושתתת עכשיו על הפרת הבטחות וצביעות מפה ועד הודעה חדשה, והאיתרוג המדהים,
זה יותר גרוע מהפליק פלק של גנץ שנכנס להם.
לא, האיתרוג שוקן הודע בזה,
האיתרוג התקשורתי המבהיל שמקבל הגוש הזה מהתקשורת הישראלית, שם את כל הדברים ואת כל הטענות בכיס הקטן. זאת באמת צביעות מזן אחר שלא ראינו אותו עד היום.
תראה, אני יודע דבר אחד, שלא תיתו, תוך שבועיים, מהרגע שקמה הממשלה הזאת, כל ההתרוג הזה נעלם, אז זה הופך לריבה, ואז אנחנו נהיה במשחק אחר, והסיפור האמיתי
שם מדלגרים... כן, הם חסלו את בנט כל כך מהר?
מהר מאוד.
למה? מה האינטרס שלהם?
אתה תראה.
מעדיפו להשאיר אותו מבסוט, לא?
בגלל שהבעיות שיש
בהם... עמוס שוקן אמר את זה בשמו המלא ברעיון רדיו, הוא אמר, עכשיו אני אתן לבנט להחליף אותו, ובעוד שבועיים אני אכנס לו...
אבל איזה אינטרס יש להם... לא, בסדר, אני מבין, אבל איזה אינטרס יש להם להיכנס בעוד שבועיים? אין להם אינטרס לשמור אותו מבסוט?
אני אגיד לך, תחשוב על כל הפיגועים שמחכים לממשלה הזאת בדרך. תחשוב למשל על הוועדה למינוי שופטים. תחשוב למשל על מינוי יועמ"ש.
חוק הגיור. חוק
הגיור.
יש רוקה ועם השמאל. עזבו סטטוס קוו. מה פתאום? הילד שקד שכל חייה, כל מסוס, כל הפעילות, כל גולת הכותרת של החיים שלה זה סוגיית המינוי שופטים.
ברגע שהיא נכנסה לממשלה הזאת היא איבדה הכל.
בדיוק,
זה מה שאני אומר, בדיוק. תחשוב איזה פיגועים הם יחטפו בממשלה הקרובה הזאת, ואז נראה יתרוק, דרך אגב, פי 16 יותר גדול.
אז זהו, זה מה שלי נראה.
אנחנו לא נראה.
הם ישמרו עליהם חזק הרבה.
אנחנו הולכים להיפגש עם ביידן, זה מה שהולך לקרות. טוב, שלזינגר, אנחנו נמשיך לעקוב, ואתה יודע, מחר בבוקר נהיה יותר חכמים. אז אולי נדבר מחר. כפרה שלך, ותמשיך ללבוש כתום, כי עוד מעט נצטרך לחזור לכתום הזה, לצערי. תודה רבה.